עושים את זה פה.
המון, המון מקרים.
זה אותו דבר.
לא רק של אלה שמחליקים על המדרכה, אלא של מכוניות שמחליקות ופוגעות באנשים שהולכים על הכביש. אבל עכשיו זה נראה יותר טוב.
תודה להם, תוך עברו 7 ימים, עכשיו נראה יותר טוב.
לא, עברו 3 ימים.
תלוי ממה.
מסוף ה... לא, לא, מההתחלה, מההתחלה.
גם בהתחלה נפלו. אנשים הלכו בשביל
קוראים לשטויות, לא. טוב.
קצת חשיבה,
קצת. אנחנו טוב, זה המשך, המשך ההקדמה למעשה. אז נקרא מיד, לא צריך איזה. משכח ההיסטוריה חוקר האדם את המציאות, והוא פוגש את הרע בחייו היומיומיים כמעט בכל פינה. אתאר בקצרה את תגובתם של 3 אנשים שונים מול תופעות טבע הגורמות סבל רב. הפילוסוף האתאיסט, הפילוסוף המאמין והחכם העברי. למה דווקא תופעות הטבע? כי זה הדברים הבעייתיים.
זה רואים מול העיניים.
בדיוק. אסון זה, אסון זה. תמיד יש שאלות. אני לא מדבר על אלה שתמיד יש להם תשובות לכל מיני דברים וכבר יודעים להסביר שבגלל...
לא יש
תשובות. מה?
לא יש תשובות. זה לא יש.
לא. שיודעים מיד להגיד שזה קרה בגלל שהשחיטה של השניצל לא הייתה מספיק זה, ולא בדקו את צומת הגידים ועוד זה. נעזוב את אלה, בסדר? לא. טוב. נתחיל בפילוסוף האתאיסט שאינו מאמין בבריאת העולם כפי שמספר את התורה. הוא מתבונן בטבע ומבחין במערכת הפועלת באופן מכני לפי חוקים קבועים. הוא מבחין גם באוסף של תופעות טבעיות הפוגעות בבני אדם, מול האמירה שתופעות אלו גורמות סבל, כאב ואי סדר, הוא יענה שאכן כך המצב. אולם תופעות אלו אינן חריגות משום שאין חלק מתפקוד הטבע הנצרי. לכן מבחינתו אין שאלה.
זה מה שהסברת על שפינוזה, שזה ה...
לא, לא רק, לא, לא, לא רק, לא רק שפינוזה. באופן כללי, כל פילוסוף מחזיק בעמדה הזאת.
כל פילוסוף שלא מקבל את ה...
כן, כן, אבל זה, אחרת הוא לא פילוסוף, כן? אבל כל פילוסוף שהוא מקבל את העקרונות של הפילוסופיה היוונית, יגיד אותו דבר. מושג הבריאה, זה לא בלקסיקון שלו. ולכן יש כאן אוסף של תופעות. חלק מהתופעות יכולות להיות נעימות וחלק בלתי נעימות. זה הכל. אתה מחפש משמעות? מה המשמעות?
אין משמעות, אבל יש חוקיות.
יש חוקיות, זה לא אותו דבר. זה שהתפוח נופל, נופל. איזה משמעות יש? תראה. צריך לתפוס את זה פשוט. לשאלה האם יש משמעות כלשהי להרע הפוגע בחפים מפשע או באנשים המתנהגים בצורה מופתית, הוא יענה בשלו. כך יהיה המציאות. הטבע אכזר, וכאשר שוטף גל מים אזור מסוים, הוא אינו מבחין בין הצדיק לרשע. והשאלה היא רק אם אתה יודע לשחות או לא.
שגם אז לא תמיד
זה עוזר. כן, אבל אם אתה לא יודע לשחות, בטוח.
לא, אבל אני מזמן לך איזה קרש.
בסדר,
בסדר,
היה מזל, לא היה מזל. אתה יודע לשחות, אתה משפר את הסיכויים שלך לשחות, זה הכל. יתרה מזו, אין טעם לשאלה, משום שלדידו אין קשר בין הטבע למוסר. הדבר היחיד שיכול האדם לעשות הוא לחקור את אותן תופעות טבע ולחפש דרכים למנוע אותן או לצמצם את הנזקים הנגרמים מהם בהכרח עד המינימום האפשרי. דוגמת השלג. צריך זה מה שאתה יכול.
מה שהוא אומר למעשה, הוא אומר שיש טבע, ויש בו את השחור והלבן, ועכשיו יש את היוזמה של האדם לבוא ולחיות עם אותו שחור ולבן.
להסתדר איתו איכשהו, כן.
בצורה אופטימלית, או לא. אז יכול להגיד.
זאת אומרת שלאדם ניתנה במסגרת אותו טבע.
לא ניתנה שום דבר.
לא, יש לו.
יש לו יכולות.
ביצירה שלו.
לא, יש לו יכולות.
מה?
יש לו יכולות.
כלומר, ביצירה שלו יש לו יכולות לפעול כך או כך.
זה ביצירה.
אין יצירה.
אין יצירה, הוא לא מקבל שיש בריאה.
אין.
בהימצאות שלו.
כן. זה הכל. אתה יודע שלא יודע מה...
הולכת להיות סופה, אתה יכול לנסות להתארגן.
כן, לא, השאלה שלי כאן, האדם נוצר, אדם איכשהו, יש התהוות של הטבע, הוא במסגרת הטבע.
הוא גם טבעי כמו כל שאר הדברים, אין לו, בתפיסה הזאת אין לו שום יתרון, כי הוא קיבל משהו שאחרים לא קיבלו. הוא תוצר של אבולוציה. יש לו יכולות מסוימות שהוא פיתח במשך הזמן. הוא יכול לנצל את היכולות האלה כדי להתגונן יותר טוב מחיות מול תופעה מסוימת. כן, ובצורה
שהולך להיות זה, ברוכות.
לפעמים כן ולפעמים לא, בסדר. אז אם אתה יודע שאתה גר על יד נהר שמדי פעם בגלל עודף גשמים גולש, אז או שאתה בונה אמצעי הגנה, סכר כזה או אחר, או שאתה אומר, אני לא בונה על שפת הנהר, אלא על הגבעה. בסדר, זה הכל. האם יש משמעות לתופעה מסוימת? שום משמעות. ואם חס ושלום, לא יודע מה, קורה משהו, אז מה שקורה פוגע בכל אדם, לא משנה אם הוא צדיק או אם הוא רשע.
כלומר שאין משמעות של רע, זה הטבע.
בדיוק, בזה פותחים את הבעיה, זה פתרון מאוד אלגנטי.
אין רע ואין טוב.
כן, זה לא שייך. אתה יכול לדבר בצורה שירית על הרע וש...
על התוצאות שהם רעות.
אבל... לאמיתו של דבר, אין לך מה להגיד. כי אין בעיה מבחינתך, אין שאלה.
מה זה רע? התוצאה לא נעימה לך, אבל זה לא שהטבע עשה לך רע.
כן,
זה לא... הטבע לא ניסה לעשות לך שום דבר, הטבע עשה מה שהוא עשה, בלי משמעות.
זה הכל, זה לא... זאת הספרה, כן? כל מה שנותר לאדם הוא להתרכז בחקר המציאות. אולי הבנה טובה של חוקי העולם תאפשר הגנה טובה יותר מפני הסכנות הנובעות מאותם חוקים, ובכל מקרה על האדם להביא בחשבון תופעות טבעיות חריגות ולארגן את חייו בהתאם. זה הכל.
תוכנית עבודה.
כן. אגב, זה מה שעושים. זה מה שעושים.
גם המאמינים.
מה?
גם המאמינים.
בוודאי.
גם המשמעות.
בוודאי. כן. טוב. הפילוסוף המאמין במציאות האל, המוגדר על ידו כמושלם וכטוב המוחלט, לא יסכים עם אמיתו הפילוסוף האתאיסט. כן. כאן הייתו משתמש במונח הפילוסוף המאמין, אבל אפשר להגיד התיאולוגיה. כן. זה אי נוח. כן? מבחינתו, המצאות הרע בעולם היא בעיה משום שהיא סותרת את הנחתו שעולמנו הוא מושלם. וכאן אתם כבר רואים את הבעיה. המחלוקת היא בין פילוסופים. ותיאולוגים. יש אחד שהניח הנחה שהשני דוחה. התיאולוג הניח הנחה שהעולם הוא מושלם. צריך לשאול, מנין לו ההנחה הזו? אבל כתוצאה מן ההנחה הזו, הוא דוחה את דברי הפילוסוף האתאיסט. כן?
הוא דוחה גם את מה שלמדנו עד עכשיו.
ברור, כי עוד מעט מעניין הוא יסביר מה, שוב,
לא,
מה...
לא, מה שהבנת, כי אם הוא אומר שהאל מושלם, אז הוא מוכרח לברוא דבר מושלם.
כן, כן, כן. אבל...
ואין ברא דבר מושלם, אבל הוא לא אומר שהעולם מושלם.
כן, כן.
הוא לא אומר שהעולם בפועל מושלם. אין ברא עולם מושלם.
נו, אז...
העולם הסתבך, כן.
לא, 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 לא.
הוא לא
דבר
מושלם.
לא, 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 לא.
אז הוא לא ברא רע. אז הוא לא ברא.
לא, אתה צריך כאן להבין טוב טוב. מה שאותם תיאולוגים רוצים להגיד. האל הוא מושלם, ומן המושלם יכול לצאת רק מושלם. זאת ההנחה מבחינה לוגית. כן? כי אחרת הם רואים איזושהי סתירה לוגית. איך מהמושלם יכול לצאת אמיתי מושלם? ובגלל המערכת, ההנחות האלה, הם מכניסים את עצמם לפינה. ואז בהכרח אתה חייב לבוא להגיד, אז אם העולם הוא באמת מושלם בזמן בריאתו, כן, איך הוא יכול להיות היום
כמו שהוא היום,
כמו שהוא
בגללך ובגללי?
יפה. ואז מגיעים לסיפור הזה של החטא הקדמון של האדם, שהוא האשם, האשם בכל דבר, שהוא שגרם לכל הקלקולים, והכל מעמיסים על אותו אדם המסכן. כן? כל זה יוצא מהנחה שצריך לשאול לגביה. מנעין להם? איך הם הגיעו להנחה הזאת? יתרה מזו.
שהאדם הקדמון עשה
חן? לא, 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 לא. שהעולם, שהעולם נברא מושלם.
כמו היום, כמו ש...
לא, שבזמן בריאתו העולם היה מושלם.
אז למה... אני לא מבין את אהבה אמינה, הוא היה מושלם.
לא, זה מה שהם אומרים.
בתוך, בסדר, כן. בתוך התבנית הזאת של עולם מושלם, כן. יש כל מיני דברים, זה כמו תמונה.
מה זה יש כמו כלבי דברים?
רגע, כמו שאתה רואה תמונה, התמונה נראית לך מושלמת ויפה, אתה מסתכל מקרוב, יש פה כתב כזה, חלק,
אז אתה הולך להגיד כמו לייבניץ ושפינוזה.
התכוונת?
לא, 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 זה חשוב להבין את זה, כן? כי זאת בדיוק הטענה שלהם. הם לא אנשים טיפשים, כן? והם מבינים ש... יש קצת קושי עם ההנחה הזו, כן? ולכן הם מתחילים לבוא ולהגיד דברים ש... לכאורה נראים יפים מאוד, אבל ברגע שאתה יורד ומנסה להבין את המשמעות של הדברים שהם אומרים, אתה מגיע למפלצת.
אבל התמונה הכללית היא יפה בגלל הכתמים השחורים שנמצאים בה מקרוב.
יפה, זה מה שלייבניץ רוצה להגיד.
כאילו לולא הכתמים האלה, התמונה
לא
הייתה יפה.
זה בדיוק לייבניץ. כן.
ברור
שכיוונתי. כן, כי לייבניץ בא וטוען דבר כזה, שמה זה עולם מושלם? זה עולם שיש בו את כל האפשרויות.
טוב ורע.
לא, 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 לא מבחינת טוב ורע.
מבחינת הכל.
מבחינת הכל. לכן, יש בני אדם מכל הסוגים. כולל אנשים שסובלים מנכויות קשות ביותר. כי אלמלא אותם, אימצות אותם אנשים, לא יכולת לבוא ולהגיד שהעולם מושלם. זה לייבניץ. למה יש בעולם עבריים? כי בלי העברים האלה לא יכולת להגיד שהעולם הוא מושלם. כי מושלם פירושו
שיש הכל.
כל הגוונים האפשריים, כל הקשת של האפשרויות, רצף של כל האפשרויות, מן הטובה ביותר עד הגרועה ביותר.
מבחינת האדם.
מבחינת כל דבר. במיוחד...
הגדרה של טוב ורע. כי יכול להיות שזה טוב להיות עבר, אני לא יודע. זה הגדרה.
לא,
הבעיה
שלך זה
מקרו. לא, הוא לא מדבר במונחים של טוב ורע.
של הפרט.
של עצם
ימצאו. של עצם ימצאו כל האפשרי. רצף של הדברים האלה. כל המגוון האפשרי. כל הרצף האפשרי. טוב. לייבניץ היה מתמטיקאי, כן? והוא המציא את המושג של רצף במתמטיקה. והוא מיישם את המושג הזה גם במקרה הזה. וצריך להבין את זה, כן? עדיין נשאלת השאלה, מנה היא לא ההנחה הבסיסית שצריך להיות כל הרצף הזה.
זה בהגדרתו.
זה בהגדרתו, כן, לא.
בהגדרתו למושלם.
כי למה, למה, למה הוא אומר את מה שהוא אומר? כי הוא רוצה להצדיק את הבורא. הרי הוא רואה את המציאות. כן? אז הוא לא יגיד אחרי את הקדמון. לא, הוא לא. הוא לא, כי הוא פילוסוף. כי הוא פילוסוף, כן. אז הוא לא יגיד את זה, אבל בכל זאת צריך להצדיק את הבורא. זה המושג של תאודיציה. וההצדקה שלו היא על ידי זה שבא ואומר, אתם לא הבנתם מה התכוונו כאשר אמרו מושלם. מושלם זה אומר, כולל כל האפשרויות בפועל, כל הרצף.
אז שאלת השאלה, מה זה מושלם? לא למה הוא צריך את הרצף?
לא, לא, כי הוא צריך את הרצף הזה כדי להגיד, כדי לפתור את הקושי, כי יש לו קושי. כי יש לו קושי. זה לייבניץ. שפינוזה מאוד קרוב אליו בדברים האלה. הגל מאוד מאוד קרוב אליו, בכלל, בכל התפיסה. וכן. האם היום מישהו יחזיק בעמדה הזאת של לייבניץ? אני לא בטוח. אין הוגים שאומרים שהם לייבניניצטים בצורה כזאת או אחרת. יש שאומרים שהם שפינוזים. כן. אבל זה ההסבר שלו. וההסבר שלו, הוא בא להצדיק את הבורא. הוא לא בא לענות לשאלה. זה ההבדל הגדול. אגב, בהסבר שלו, הוא מצטט את הרמב״ם. קרא את הרמב״ם בלטינית. אומר עליו, סוף סוף, אחד הרב הראשון, שהוא אומר דברים בעלי טעם. ככה הוא כותב בפירוש בספר שלו, כן? איך הוא הבין את זה מדברי הרמב״ם?
מאיזה קטע? הוא לא אומר מאיפה הוא מבין?
מהמורה נבוכים, הוא קרא את המורה נבוכים בלטינית, כן. והוא מצטט אותו כמה פעמים בספר. אבל הרצון שלו והרצון הזה הוא אופייני לא רק לתקופה שלו, אלא לכל אורך ההיסטוריה, להצדיק את הבורא. הוא צדק כאשר הוא עשה את מה שהוא עשה, והתוצאה היא מושלמת, אומר לייבניץ, במובן הזה שהיא כוללת את כל הגוונים האפשריים. כן? אבל אף אחד לא יכול לבוא בטענה שהרע בא מן הבורא. אין דבר כזה. טוב, אז השאלה מאיפה הוא בא?
חלק מהרצף.
שפינוזה בא עם הסיפור של התמונה. אתה מדבר על הרע כי אתה רואה אך ורק קטע מסוים של התמונה. אתה רואה את אותם נקודות שהזכרת. אז אותם נקודות נראים לך משהו מוזר ביותר, כן? זה לא מסתדר לך, למה נקודה פה, למה ולא שם וכו', ואתה קורא לזה רע. בשפינוזה אומר, אם היית מתרחק מן התמונה ורואה את התמונה במבט אחת, היית רואה משהו יפה. ולכן הרע זו אשליה. זו התשובה של שפינוזה.
אני לא הבנתי את הלכן.
מה?
אין לו, הוא אשלייתי.
זה אשליה?
אם אתה מסתכל אחורה ואתה רואה את כל התמונה, אתה תראה שהכל בסדר.
כן? אתה לא רואה, אתה מוגבל. האדם מוגבל מטבעו. הוא אינו יכול לברוח מן המציאות ולהסתכל מלמעלה על המציאות. ולכן אתה רואה רק קטע אחד. ואתה קורא לזה רע. אם היית רואה את כל המציאות, זה היית מבין את כל החוקים, כן? אז היית מגיע בהכרח למסקנה שכל מה שאמרת לפני זה זו אשליה, ואמרת את זה כי לא ראית את הכל. אבל ברגע שאתה מסוגל לתפוס את הכל, את הכוליות של הדברים, אתה לא מדבר יותר על רע. כי אין משמעות למילה, בכלל אצל שפינוזה. אין מושג כזה רע. יש טבע. יש רק טבע.
השאלה ואתה... שנשאלת, שאתה מסתכל על תמונה והיא מושלמת, נראה טוב מאוד, אתה מתקרב, אתה רואה קטמים כאלה או אחרים, ברמה האנושית באים ואומרים, זה שהתמונה מושלמת זה בסדר, אבל למה יש את הקטמים, האם היו קטמים לבנים, המצב היה מושלם יותר?
לא, 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 זה מה שנראה מיד מה שאלה אם נצטוען, לא.
אני אומר, סרטטיבית אנחנו רואים הצלחות גדולות,
כן.
שאתה בא וחוקר נגיד מלחמות או דברים, אתה רואה שההצלחה ששינתה פני היסטוריה, אבל אתה נכנס לפרטים, אתה רואה שפה שם היה פשרה, שם היה, שם זה.
לא משנה.
אם היית משנה את כל הדברים האלו, יכול להיות התמונה הייתה יותר בהירה, יותר...
לא, לא, לא.
יכול להיות שלא הייתה מלחמה.
לא, 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 לפי לייבניץ לא. העולם שלנו הוא העולם הטוב הטוב ביותר האפשרי. בסדר? ולכן חשוב להבין את הדברים האלה. עכשיו, אם לייבניץ, אם היום לא מתייחסים מי יודע מה ללייבניץ, כן ממשיכים להתייחס לשפינוזה. יש המון אנשים שמחזיקים בדעות שלו במפורש, יש גם המון אנשים שמחזיקים בלי להגיד בדעות שלו, בלי להבין שאלה הדעות של שפינוזה. כי מה ההבדל בין התיאור של התמונה שאתה רואה רק מקטע אחד, כן, לעומת התיאור של השטיח? המשל של השטיח הוא משל נפוץ ביותר. אתה מדבר על רע כי אתה רואה את הצד השני של השטיח. אתה רואה את כל החוטים וכל הקשרים. זה הצד של האדם. הבורא רואה את הצד השני, השטיח. אם היית הבורא, היית רואה שהכל טוב. ולכן הרע זו אשליה. אז למשל הרב סולוביצ'יק אומר את זה, משתמש במשל הזה. אני שואל מה ההבדל בין המשל הזה ובין מה ששפינוזה אומר.
אלו שזה רואה בתמונה ממש.
מה?
זה רואה בתמונה ממש, את הקטמים.
לא, זה הקטע של ההתייחסות שאדם חווה סבל והם אומרים לו תשמע, זה אשליה.
כן. כן.
כאילו אפילו קצת חוצפה הייתי אומר להגיד לבן אדם דבר כזה.
מה שאומרים היום, אבל זה מה שאומרים. חמישה ימים חשמל, הצלחנו שיהיה.
אבל זה מה שאנשים אומרים, כן. ואנשים מפרשים כל מיני אמירות של חז"ל גם כן בכיוון הזה. כן? גם זו לטובה. רק שלא כתוב, גם זו טובה. ויש הבדל. זה סוג של פרשנות שקודם כל לא קוראת מה שכתוב, ורוצה בכל מקרה להצדיק את הבורא. כאילו יש פגיעה בבורא לבוא ולהגיד שמשהו ברע איננו מושלם. כן? צריך... להיזהר בדברים האלה. אז הוא אומר ככה, איך ייתכן שמן הטוב המוחלט, כלומר מן הבורא, יצא הרע? זאת השאלה של התיאולוג. ועוד פעם, הוא שואל את השאלה הזאת כי הוא לוקח כנקודת מוצא את הלוגיקה של אריסטו. יש כלל ברזל אצל אריסטו שנקרא עיקרון הזהות, שמדבר מסוים יכול לצאת רק אותו דבר. מ-X יכול לצאת רק X, בטח שלא ההפך של X. אז הכלל הזה הוא נכון בלוגיקה, אבל השאלה היא האם המציאות פועלת לפי הלוגיקה של אריסטו. אבל ברגע שאני בא ושם את האקסיומה הזאת, הלוגיקה של אריסטו כאקסיומה, ובו זמנית אני בא ומחזיק כביכול בחלק מהמושגים של התנ"ך, בריאה, אז אני מגיע לסתירה או לשאלה שלא ניתן לפתור אותה, ואז אני מתחיל להמציא תיאולוגיה שלמה כדי בכל זאת להצדיק. והשאלה המרכזית, איך יכול להיות שמן הטוב המוחלט יצא הרע? אפשר לבוא בקלות, תעזוב את האקסיומה של אריסטו. אבל הוא לא יכול כי הוא פילוסוף. ואז יש מבוי סתום. הוא חש שיש בעיה ואיננו מסוגל לבוא ולהגיד אולי הטעות היא באקסיומות של הפילוסופיה.
אמפירית זה שמ x יצא x, זאת אומרת מבחינה מדעית.
זה אחד מהכללים של הלוגיקה.
של הלוגיקה.
כן, זה נקרא עיקרון הזהות.
אוקיי. אז כתוצאה מזה הוא לא יכול להגיד גם משהו אחר.
נכון.
זאת אומרת, זה מתבטא במציאות, זאת אומרת, הדבר הזה.
אבל במציאות יש לו שאלה. כן. אז אומר ככה, לידידו יצא מעלת השאלה היא כבר בגדר של חילול כבוד הבורא, ולכן הוא מחפש דרך המצדיקה את דרכי הבורא כפי שהוא תופס אותו בשכלו, בלי להגיע לסתירה מוחלטת בין אמונתו לתבונתו. למשל הפילוסוף לייבניץ טוען שאנחנו חיים בטוב מכל העולמות האפשריים. עכשיו, מה זה אומר בטוב מכל העולמות האפשריים? זה מה שאמרתי לפני זה. העולם הזה הוא הטוב ביותר, כי הוא מכיל בתוכו את כל מגוון האפשרויות. זה שיש מומים, זה שיש נחויות, זה חלק מהעולם הטוב בזה, כי הוא מכיל את כל הגוונים. ככה הוא פותר את הבעיה.
מה שאתה אומר מכל העולמות? אז יש לך
בחירה
אחת, שתיים, שלוש?
בוודאי, בוודאי. הבורא יכול לברוא עולם אחר לחלוטין.
אתה לא יודע מה שהוא יכול.
לא משנה.
זה העולם היחידי שיש לך.
לא.
אין עולמות אחרים שאתה בא ואומר, אני אשווה עולם א' לעולם
ב'. זה לא משנה. אני, מכיוון שאני אומר שהבורא הוא הכל יכול, אז הוא יכול לעשות, לברוא עולם שהתפוח לא נופל מן העץ.
ושזה גם יהיה מושלם.
לא.
כי הבורא יכול לראות רב מושלם?
לא.
הבורא אם הוא מושלם, הוא
בורא רב מושלם. ואז לייבניץ בא ואומר, אבל אם זה היה המקרה...
אם הוא היה בורא עולם כזה...
שנייה, בוא נגיד. אם הבורא היה בורא עולם שבו אין אנשים בעלי מומים...
כי
הוא
לא היה עולם מושלם.
הוא לא היה מושלם.
ולכן הוא לא יכול לעשות את זה. מפני שמושלם יכול להוציא רק מושלם. זאת אומרת, זה העולם היחידי שהוא יכול היה לברור. כי כל דבר
היחידי כן, אבל כל השאר הוא אפשרי המציאות. כן, לא, אתה מפספסים. אני, לא, חשוב להבין את זה. שנייה, יש שלושה מושגים מרכזיים בכל הפילוסופיה של ימי הביניים עד התקופה המודרנית. מחויב המציאות, כן? אפשרי המציאות והמציאות. מחויב המציאות זה הבורא, הוא היחיד שהוא מחויב, ככה זה נקודת ההנחה. אפשרי המציאות זה דבר שהבורא יכול לעשות אותו. אז הוא יכול לברוא עולם
לא מושלם.
עזוב את ההגדרה של מושלם כרגע. לא, לא, שנייה.
זה בסיס לפני כן.
לא, 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 שנייה, שנייה, שנייה. לפני להמליץ. שנייה, שנייה, שנייה. כל מה שאמרתי זה לפני להמליץ. כן? הבורא יכול לברוא כל מה שבא לו. בסדר?
זאת אומרת, תורת את ההגדרה של אריסטו.
לא, 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 לא. לא, לא.
אם הוא מושלם, אנחנו נלך לברוא מושלם. זה ההגדרה
המקורית
של אריסטו.
עזוב את הבעיה של השלימות כרגע. מה אפשרי? מה אפשרי? הבורא יכול לעשות כל דבר. בסדר? מכל הדברים האלה הוא עשה דבר אחד. בסדר. בא להימניץ ואומר, רגע, רגע, רגע. אני לא מבין אתכם. האם ייתכן עולם שבו אין בעלי מומים? תשובה, כן. לייבניץ בא ואומר, בזה אם אתם אומרים כן, אתם סותרים עיקרון אחר של השלמות. לכן מבחינה לוגית,
זה מוכרח להיות העולם היחידי שהוא העולם.
זה מוכרח להיות העולם היחידי, ואנחנו נגיד שהוא מושלם, כי בו יש בו את כל גווני האפשרויות, הרצף המוחלט.
שאלתי, כן. אנחנו יוצאים מתוך מציאות שזה העולם שאנחנו מכירים אותו, שהוא העולם לשיטתנו, לשיטת העולם המושלם. אבל זו היצירה האלוהית שקיימת, שאנחנו חלק ממנה וחיים אותה. לבוא ולהגיד שהקדוש ברוך הוא לא היה בורא, נגיד, לצורך זה, ללא בעלי מומים או משהו כזה, אז אין בו תשלימות, כי אנחנו לא יודעים את מכלול הבריאה. למה אני מתכוון? כי המציאות היום שאתה רואה שיש שחור ולבן, יש אין סוף קשרים, אין סוף נוירונים רצים כאן כדי ליצור את המכלול הזה שהוא טוב. יכול להיות שאם הייתה מציאות אחרת, אתה לא יכול לקחת רק את השחור, להוציא אותו מהתמונה, שים לבן. אם תשים לבן ותיצור מכלול אחר שונה לחלוטין, יכול להיות שתהיה בו שלימות אחרת.
לא. לפי להגניץ לא. לפי להגניץ לא.
כי אנחנו לא מודעים לזה, איזה שלימות אלוהית יכולה להיות.
לא.
אתה לוקח מציאות אלוהית שקיימת, ואתה אומר, בגלל שאתה רואה את התרכובת הזאת ואת כל המגוון, את הרצף, אתה אומר, זה השלימות.
כן.
וזה אלוהי. אבל יכול היה להיות רצף אחר, אלוהי,
לא.
שאנחנו לא
מוכנים לו. לא, לא, לא.
הוא אומר, אלוהים יכול לברות רצף של דברים, אבל
לא, לא.
הוא מגיע לרצף שהוא נקרא שלם. השלם הזה, זה מה שהוא ברא בסוף.
כן, אבל יכול היה, זה בסדר, אבל יכול היה לבנות.
לא, 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 אני אגיד לך למה. לא,
לא. והיה יותר יצירה אחרת.
הוא היה יכול, הוא היה בורא.
לא.
לא, הוא אומר שאין אפשרות.
אין אפשרות. אין אפשרות.
אין אפשרות.
הוא היה יכול לברוא, אבל זה לא היה שלם.
הוא אומר שאין אפשרות, שיש
אפשרות, אבל לא היה שלם.
אצל למניץ אין אפשרות. אנחנו במאה ה-17. אין אפשרות.
מה אין אפשרות? יש אפשרות לברוא?
אין אפשרות.
אבל הוא לא היה שלם.
ברגע שאתה בא ואומר את שני הדברים בו זמנית, מבחינת לייבניץ, אין אפשרות אחרת.
נכון.
תיאורטית יכולת לעלות על הדעת שיש, אבל היית מגלה, אני לא יודע איך, אבל ככה הוא טוען, היית מגלה שבסופו של דבר חסר לך במגוון של כל האפשרויות, אפשרות אחת או יותר, ולכן זו לא הייתה שלמות.
Okay.
אם כל בני האדם היו זהים לחלוטין, ככה הוא אומר, כן? העולם לא היה שלם. ולכן מוכרח להיות בלימומים כדי שהעולם יהיה שלם, אומר ואומר, מכיל בתוכו את כל מגוון האפשרויות שאתה יכול להעלות על הדעת. יש רציפות. אני חוזר לזה. לייבניץ הוא אבי מושג הרציפות במתמטיקה. ודבר שהוא לא רציף מבחינתו לא יכול להיות. לכן הוא אומר שהוא מדען של המאה ה-17-18. היום יודעים שיש פונקציות לא רציפות, לא רציפות בכלל, רציפות בנקודה אחת וכו' וכו' וכו'. הוא לא יכול לעלות על זה לדעת. או שזה רציף או שזה לא רציף. ולכן זו ההגדרה שלו. כנראה שבגלל זה אנשים היום לא, אתה לא מוצא הוגי דעות שבאים וממרזרים לך את מה שלייבניץ אמר. אבל בתקופה שלו עשה רושם רב. אז אומר כאן, למשל, הפילוסוף לייבניץ טוען שאנחנו חיים בטוב מכל העולמות האפשריים. אחרים מאמצים שיטה דואליסטית של המציאות, הדומה לשיטה העתיקה של שתי רשויות, רשות הטוב ורשות הרע, כאשר הם מדברים על הטבע והמוסר כשתי רשויות נפחדות לחלוטין. וזה יש המון עד היום. או על פוליטיקה. במובן האטימולוגי של המילה, ועל המוסר כשתי רשויות נפרדות לחלוטין. בפוליטיקה אין מוסר, יגידו. מה?
מה שנכון נכון במציאות.
שמבחינת החכם העברי הוא סקנדל. יש אינטרסים. ולכן יוצא מכל השיטות האלה שלמעשה מה שאתה עושה, אתה בורח מן השאלה. איך יכול לצאת הרע מן הטוב המוחלט? טוב, שיטה שלישית. הבנתו הקיומית של החכם העברי דומה להפליל הבחנתו של הפילוסוף האתאיסט. היינו מצפים בדיוק להפך. שהוא יהיה קרוב מאוד לתיאולוג, אומר מניטו, ממש לא.
למה? אמרנו שהיה טבע שהוטבע עד, עד סוף ששת ימי הבריאה, הבורא שבת עם מלאכתו. מכאן, אז זה כן מתאים דווקא למה שאומר הפילוסוף האתאיסט, לפחות בשלב הזה, שיש טבע שפועל לפי חוקים, אבל הוא יגיד שיש בורא שעושה בסופו של דבר את הדברים האלה, שיש משהו שמכוון את הדברים האלה. זה לא משהו שהוא בלי רצון או בלי... או משהו...
מה נקודת המוצא?
שיש בורא...
לא. נקודת המוצא זה המציאות.
זאת אומרת, הוא בא לנו את הנקודה שזה לא אשליה מה שחווים?
מה שאתה חווה זה לא אשליה. כשאתה סובל, אתה סובל. הפושע הוא מי שיבוא ויסביר לך שמה שאתה חווה זו אשליה. המציאות זה המציאות, ויש כלל ברזל בהלכה. אין מחלוקת במציאות.
אבל
פעם
מציאות אתה רואה בעין אנושית. מה זה מציאות?
כל מי שסבל אי פעם בחיים שלו יודע מה זה סבל. זה לא קשור. זה עניין של חוויה, זה לא עניין של תובנה שכלית זו או אחרת. אתה חווה את הדברים, זה מה שהוא אומר. ומה אתה רואה? אתה רואה טבע. לכן קשה מאוד כאשר מישהו בא ואומר לך מאחורי הטבע הזה יש משהו נוסף. חובת ההוכחה עליך. כאשר בא מישהו ואומר אני רואה את נפלאות הבורא בטבע, הוא עובד עליך. אתה קודם כל רואה מציאות.
זה מה שהרמב״ם אומר דרך אגב.
אני יודע שזה מה שהרמב״ם. ויגיע לזה. אני יודע שזה הרמב״ם. שיטת הרמב״ם היא קשה ביותר. כי חוץ מהרמב״ם, מי הגיע לתובנה שיש משהו מעבר לזה? הוא לא היחיד שאומר את זה, כן? אבל אם הדברים היו נכונים, השני אנשים היו צריכים להגיע לאותה מסקנה. כאשר אני בודק וחוקר את הטבע, אני מגיע בהכרח למסקנה שיש משהו מעבר לזה. ועובדה היא שאחד יגיד כן ואחד יגיד לא. עכשיו תסביר את למה אחד אומר כן ואחד אומר לא.
כי זה כבר קשור לאמונה. כשהרמב״ם חוקר את המציאות, אז הוא מסתכל על זה בתור מאמין.
יפה.
בתור מאמין הוא יכול להגיד, תשמע, מאחורי כל
הטבע הדטרמיניסטי הזה... לא, לא, לא. עובדה שהמאמין, פגשנו אותו כבר בפסקה הקודמת, גם כן. אתה צריך לדייק כאן ולהגיד על איזה סוג של מאמין אתה מדבר. על איזה סוג מאמין אתה מדבר? האם אתה מדבר על פילוסוף מאמין שמרגיש שמבחינתו כל עוד שהוא לא מוסיף עוד ישות אחת שנקראת הבורא, המערכת שהוא בונה לעצמו היא לא קוהרנטית, או שאתה מדבר על מאמין שבא ואומר אני פגשתי את הבורא בהר סיני, לא בתור בורא אלא בתוך מי שגאל אותי ממצרים. ומי שגאל אותי ממצרים הוא זה שנתן לי את התורה, ובתורתו כתוב שהוא הבורא.
אבל זה לא משנה כשאתה מסתכל על הטבע, שני המאמינים יגידו שמאחוריהם עומד הבורא. שאחרי הפעולות של הטבע, אחרי מעומד הבורא.
בוא נראה.
גם המאמין ההוא וגם המאמין הזה.
בוא נראה מה שמניתו אומר, זה לא נכון מה שאתם אומרים. אני יודע שזו הדעה המקובלת. כן? אבל זה לא. בוא נבין את מה שאומר. הטבע פועל לפי חוקים קבועים, וחוקים אלו חלים על הצדיק ועל הרשע ללא הבחנה. לא כפי שחלק מהאנשים רוצים להגיד, שכביכול הצדיק הוא מעל מסגרת החוקים האלה, כן? לא יהונה לו כל רע. מובטח לו ש... כן? תעשה ככה וככה, הוא מובטח לך ש... אומר המניטו, סליחה, מה מובטח?
גם להגניץ.
מה?
גם להגניץ. תודה.
בסדר, כבר... קודם כל יש עובדה, יש טבע, יש חוקים לטבע. החוקים האלה זה לא אשליה, לא הכל נס כפי שהרב דסלר רוצה לטעון, אלא יש חוקים, והחוקים האלה כפי שהרב קוק אומר באורות הקודש הם עבריים, הם פועלים על הצדיק ועל הרשע כאחד. זאת המציאות וזה חייב להיות נקודת המוצא שלך. אתה לא מתחיל את התיאור מן הבורא, משייך לו תכונות, ואחר כך בצורה לוגית מנסה להבין מה ההשלכות של התכונות שאתה שייכת לאותו בורא שאתה לא מכיר אותו. כי הבורא שאתה מדבר אליו זה בורא שלעולם לא דיבר איתך, הפילוסוף. הוא לא פרסונלי, אתה לא מכיר אותו. הוא רק כאן כדי להשלים את התמונה, כדי שהיא תהיה קוהרנטית אצלך. זה מה שלפלס ענה לנפוליאון כאשר הוא הציג לו את ההתפתחות באסטרונומיה דאז, כן? תיאר לו את החוקים של קפלר ואיך המערכת עובדת וכו', ונפוליאון שואל אותו בסוף, ואיפה בורא העולם בכל זה? הוא אומר לו, אני לא צריך את ההנחה הזאת. אני מסוגל להסביר בלי הנחה כזו. וכאן מוסיף מניטו, אולם טבע זה נברא על ידי בורא העולם, הוא ולא אחר. אין כאן שתי רשויות כדברי הפילוסוף הדואליסט חס ושלום. אין כאן גם העולם הטוב ביותר האפשרי. להפך, העולם הזה הוא רק הפרוסדור המביא לעולם הבא. הרע הוא תולדה של הרצון האלוקי הבא לידי ביטוי במעשה הבריאה, קרי לברוא עולם שבו שותפו האדם יכול לקנות את קיומו בזכות. לברוא זה לברוא רע, ואין באמירה זו שום גיעה בכבודו של הבורא של האינסוף ברוך הוא. ההפך הגמור ממה שהפילוסוף המאמין רוצה להגיד. לברוא זה לברוא רע. אבל רק העברי יכול להגיד דבר כזה. כי הוא היחיד שיש במילון המושגים שלו את שורש ברו. אין ביוונית שורש כזה. אין מושג כזה אצל היווני. אין מושג כזה בלטינית. כאשר כל התרבויות שיצאו מיוון ומרומים מדברים על בריאה, זה לא מה שהעברי אומר. זה לא קיים אצלה. העברי אומר, והנביא העברי אומר, כאשר אנחנו מדברים על בריאה, אנחנו מדברים על בורא רע. אין כאן שום סקנדל, אין כאן שום בעיה, אין שום כלום כאן. יש אמירה אמיתית שהעולם שלנו זה לא סוף הסיפור. אלא העולם הזה הוא דינמי והוא מביא לעולם הבא. העולם הבא מתהווה מתוך העולם הזה. ולכן כל השאלות האלה הן שאלות של תיאולוגיה והן לא רלוונטיות בכלל לחוכמת ישראל. אנחנו צריכים להתייחס לשאלות האלה כי אנשים שואלים מבחוץ, כן? אבל בתוך בית המדרש אין מקום לשאלות האלה. אם מישהו בא ובתוך בית המדרש מעלה את השאלות האלה, סימן שהוא מדבר כמו יווני. כי הוא לא תפס את מה זה השורש ברו בעברית. כן? למען ידעו ממזרח שמש וממערבה כי אפס בלעדיי אני השם ואין עוד, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום וברע, אני השם עושה כל אלה. זה מה שהנביא אומר. וכאשר אנחנו אומרים את זה, אנחנו לא מתכחשים של המציאות יש חוקים וזה עובד, ואנחנו אומרים יש כאן סקנדל. למה יש כאן סקנדל? כי הטבע גם נברא על ידי אותו בורא. ואנחנו מצפים שבאותו טבע יהיה משהו שכן ייתן יתרון לצדיק. והשאלה שלנו, למה זה לא קורה עכשיו? למה זה לא קורה עדיין? מה חסר בעולם שלנו כדי שזה יהיה? כי בסופו של דבר ככה זה יהיה, זה העולם הבא.
ואז אתה צריך להמציא עולם הבא.
וזה התפקיד שלך.
אתה ממציא.
זה מה ש...
אתה ממציא, כי כשאתה אומר פה עדיין יש לו בעיה, גם פה עדיין יש לו
בעיה. אין לי בעיה.
העברי... אתה חייב להמציא שיש עוד עולם, שהוא יהיה עולם הטוב.
לא, לא. העברי יודע את זה.
מאיפה הוא יודע את זה?
הוא יודע את זה. בדיוק, זה העברי. כפי שמניטו היה אומר, התורה לא צריכה להזכיר, אף פעם לא צריכה להזכיר שיש עולם הבא, כי מי שלא יודע מראש שיש עולם הבא, התורה, לתורה אין מה להגיד לו. התורה מדברת לבני ישראל שיודעים שהם, שהם, שהם סועדים לקראת העולם הבא. כפי שהם ידעו שהם צועדים לקראת ים סוף והים יתפתח.
לא, זה מישהו אמר עליהם.
לא.
אה, שהם
הם יודעים את זה. כי אחרת הם לא יוצאים ממצרים. כדי לצאת ממצרים אתה חייב לעבור את ים סוף.
לא.
השאלה...
לא.
כן, בוודאי שכן. לא, זה לא עניין גיאוגרפי. זה לא עניין גיאוגרפי. אתה חייב לעבור, אתה חייב לעבור דרך ים סוף. לא מבחינת הנס. אתה חייב, זה נקרא להיגאל. זה נקרא להיגאל. הנס הוא שאכן בני ישראל צעדו. אבל שהים הולך להתפתח, שום נס.
היה להם ברור.
שום נס. זה חלק מהתוכנית האלוקית של גאולת העולם. זה שיש עולם הבא, זה ברור. לכן התורה לא צריכה להזכיר את זה. זה שאתה צריך לנשום כדי לחיות, גם זה ברור לך. ולכן התורה לא מצווה אותך לנשום. זה אותו מישור.
אבל אתה מדבר על אקסיומה.
לא אקסיומה.
כן.
לא אקסיומה. זה העברי.
זה בדיוק נכון, כמו שיגיד
לא,
לא, הקודם,
לא.
שהבורא הוא מושלם.
לא.
לא, אין חוויה.
לא, זה עניין חווייתי, בדיוק. לא תובנה שכלית.
לא חווית את העולם הבא. חווית
משהו מעין העולם הבא. בקריאת ים סוף. שפחה ראתה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן
בסדר, נכון, ראתה
חוויה,
אבל לא ראתה את העולם הבא.
כן, בוודאי שכן,
חוויה של אותו רגע.
לא, זה נקרא עולם הבא. זה נקרא עולם הבא, כי הבעיה שאנשים חושבים שהעולם הבא זה משהו לא יודע מה. העולם הבא זה העולם שמתהווה מתוך העולם הזה, שמתהווה, אפילו לא עבדים. העולם הבא הוא העולם שמתהווה מתוך העולם הזה. זה לא משהו מיסטי. וראתה שפחה...
חייב להיות יותר טוב?
מה זה חייב להיות יותר טוב? בוודאי. ההיסטוריה היא דינמית. היסטוריה זה מושג עברי.
אבל לא היה עולם הבא יותר רע. למה יותר טוב?
הוא טוב בהגדרה כי אתה זכית ביש שלך. זה אותה הגדרה. זה לא עניין של פילוסופיה, זאת ההגדרה. אתה עשית את מה שהיית צריך לעשות, לכן זכית ביש שלך, וזה נקרא העולם הבא.
תלוי באדם.
בוודאי שזה תלוי באדם. אבל יש כאן חוויה. ראתה שפרה, מה היא ראתה? עולם אמיתי, הכל גלוי, זה קריאת ים סוף. לפני זה יש ים, זה מכסה את הכל. כשהים... נפתח, הכל גלוי. כל המציאות היא גלויה. זה מעין עולם הבא. 40 שנה במדבר הייתה מעין עולם הבא. לא הייתה בעיה כלכלית. חווית את הדברים האלה.
כלומר, כל מציאות ניסית?
לא ניסית.
כל מציאות חורגת מן הטבע?
היא הטבע האמיתית.
ומעין עולם הבא
היא הטבע האמיתית. ולכן שואל החכם העברי, איך יכול להיות שבמציאות היומיומית זה לא כך? דוגמית הייתה לנו בבית המקדש מציאות גם כן שאומרים ניסית, כן? על טבעית שלא שייכת לעולם הזה, כן? אבל זו המציאות. לא צריך לתפוס את כל התיאורים של חז"ל כאילו מדובר בדברים ככה סתם, כן? הם מדברים על עולם אמיתי שיש לו משמעות. ראינו דוגמית של עולם כזה בכמה הזדמנויות במהלך ההיסטוריה. על סמך החוויה הזאת, וזאת החוויה שאנחנו מעבירים מדור לדור, חוויה, לא תובנה שכלית, חוויה שאנחנו מעבירים מדור לדור, אנחנו יודעים שאנחנו צועדים לקראת העולם הבא. ולכן יש לתורה משהו להגיד לנו. מי שלא יודע את זה, כי הוא לא חווה את זה, קורא את אותם פסוקים בצורה אחרת לחלוטין, הוא קורא את זה כתיאולוג. ואז הוא במבוכה. הוא במבוכה למה? כי חסרה לו או החוויה עצמה, או הזיכרון של החוויה. הכל זה חוויה. בוודאי. כן, זו חוויה. איך אומר בעל אמא בן מסמכה? איפה היה הקדוש ברוך הוא בשואה בזמן המאורעות האלה? מה התשובה שלו? הוא היה בחדר של המיניסטר שחתם על גזירת השילוח של היהודים מסלובקיה. זאת התשובה שלו, תיקחו בהקדמה. צריך להבין את זה. איך יכול להיות? כן? אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אין, לא היה. הוא היה. למה בחדר של זה ולא בבית המדרש או בבית הכנסת? זאת השאלה האמיתית, כן? אבל זה שהוא היה, היה. והוא לא כותב את זה בדיעבד, כן? כותב את זה תוך כדי האירועים. בחדר של המיניסטר שחתם על גזרת השילוח של היהודים מסלובקיה.
וזה יוצר קושי.
בוודאי שזה יוצר קושי. אבל אתה קודם כל צריך להגדיר את המסגרת. המסגרת היא מונותאיסטית מוחלטת. ולכן הבורא ברא גם את הטבע וגם שאר הדברים. ואתה מצפה שהטבע יהיה גם כן אלמנט מוסרי. כך שאם בא זקן ומחליק על השלג כרגע, כן? לא יהיה עונה לו כל רע. אנחנו יודעים שהיום זה לא המציאות. המציאות היום היא שאם הוא החליק והזווית של הנעל הייתה כזו וזה, והחומר של זה וכמות הזה, הוא בסוף במיון בשערי צדק עם שבר. כן? אז אתה יכול לבוא ולהגיד כמו האתאיסט שבא ואומר, סליחה, אני חוקר את המציאות הזאת, ועכשיו אני אומר, הזווית לא הייתה נכונה, צריך לשנות את הנעליים כדי שזה לא יחליק אלא זה יתפוס, כן? וגם צריך לעשות טיפול מונע לשלג שלא יהפוך להיות קרח לפני שזה קורה. ואומר המניטו, עם זה אני מסכים. אבל בנוסף אני בא ואומר סקנדל. כי בעולם אמיתי זה לא צריך להיות.
למה צדיק ורע לו?
נו.
למה?
ולמה? ושואל מניטו, ולמה, משה גם אומר צדיק וטוב לו, גם זאת שאלה.
צדיק שיהיה לו טוב.
לא! כי משה, עוד פעם, אנחנו מפספסים כאן, כי משה רבינו שאל ארבע שאלות. צדיק ורע לו, וצדיק וטוב לו זאת גם שאלה. למה? לא מספיק לו להיות צדיק? זאת גם שאלה, אבל זה בגמרא. זה לא אצל הפילוסופים. כי להם מובן ש... לא, גם מבחינת החכם היהודי, יש כאן בעיה. רשע ורע לו, למה? גם זאת סקנדל. לא מספיק לו שיהיה רשע? משה רבינו שואל ארבע שאלות, לא שתי שאלות. ועל כל שאלה צריך לבוא ולהגיד, יש כאן משהו שהוא לא בסדר. אבל ברור שהיהודי יודע את הדברים האלה, כי אחרת איך הוא יבין את דברי הגמרא שאומרת למשל, תראה את עולמך בחייך. מה זו הברכה הזו שאנחנו מברכים? על איזה עולם מדובר? על העולם הזה? ברור, בסדר, הוא פה. אז איך יכול להיות שבן אדם יכול לראות את העולם הבא שלו בתוך העולם הזה? כי זה אותו דבר. העולם הזה הופך להיות העולם הבא. ההיסטוריה של היום השביעי עוברת ליום השמיני. ויש לנו דוגמית מדי פעם במהלך ההיסטוריה של מה זה יום השמיני, זה בית המקדש. ולכן אומר המהר"ל, הוא עתיד להיחרב, כי אנחנו עדיין בעולם של העולם של היום השביעי. ומה שמעל הטבע, הטבע מוחק.
אבל בכל זאת עדיין אין פה תשובה שהיא...
עוד לא, אנחנו במבוא של המבוא.
כי בסוף יש, גם אני תמיד מדבר על זה, שיש קשר בין ההתנהגות המוסרית לבין איך שהטבע צריך
לדבר. ברור.
אז איך הוא פותר את ה... טוב, אתה אומר, זה ה...
אנחנו במבוא של המבוא.
הטבע צריך להתנהג מוסרי כמו שאתה צריך להתנהג מוסרי.
כן.
אין הבדל. אם ברא אותו שכך
יהיה... יפה. השאלה זה למה זה לא כך. עכשיו. אבל לפחות אני מקווה שהבנו שכל השאלות של התיאולוגים למעשה אין להם מקום. יפה. אין להם מקום. ולכן הדבר הראשון שמבחינתו צריך לעשות כאן, זה קודם כל לסלק מהלימוד את כל ההנחות של התיאולוגים. כי כל עוד אתה משאיר איזשהו שארית של... של ההנחות האלה, אתה מסתבך, כי אתה תגיע בהכרח לסתירה לוגית. אתה מדבר על תובנה שכלית, אני מדבר על חוויה. אני מדבר על זיכרון של החוויה. לכן הדגש הוא תמיד בכל החגים על הזיכרון. אם הזיכרון נפסק, זה נאבד. תובנה שכלית תמיד אפשר להחזיר. תביא בן אדם מספיק חכם, הוא יגיע לאותה תובנה. אולי זה ייקח זמן, אבל אפשר לשרזר תובנה שכלית. זיכרון אי אפשר. זיכרון שהולך לאיבוד, זהו. אז הוא בא, מה?
לכן שואלים את זקני צפת.
לא רק את זקני צפת, גם צפריה, לא? אם הבנות אלו אומר מייתו, נעיין בשני הפסוקים הראשונים של התורה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. התחושה הכללית הנוצרת מקריאת הפסוק זה היא תחושה של הרמוניה ושל שלמות. אולם בחלקו הראשון של הפסוק השני מחכה לנו הפתעה עצומה. והארץ הייתה תוהו ובוהו. אז קודם כל צריך להתרגל שיש כאן הפתעה. כי אנחנו שכחנו את הדברים האלה, זה נראה לנו ברור. ממש לא. אני צריך לעצור אחרי הפסוק הראשון, לנשום ולקרוא לאט לאט את הפסוק השני, והארץ הייתה תוהו ובוהו, ולהגיד גוואלד.
היה עולם קודם.
מה? לא, בלי עולם קודם, בלי שום דבר. מה שעולה מפשט הפסוקים? קודם כל...
הארץ והארץ הייתה תוהו ובוהו.
קודם כל לחזור לקריאה של העברי. בין הפסוק הראשון והפסוק השני, לנשום ולהגיד גוואלד. איך יכול להיות דבר כזה?
לא בין הראשון לשני, אחרי שקוראים את השני.
כן, כן. אבל לנשום בין הפסוקים, זה לא רצף אחד וככה צריך למנהר, כן? כיצד ההרמוניה הפסטורלית של הפסוק הראשון הפכה לאי סדר מוחלט לתוהו ובוהו? וכדי שלא ניטה בקריאתנו לגודל ההפתעה, מסבירים המפרשים שמשמעות המילה הייתה בפסוק השני היא הארץ נהפכה להיות, שזה אומר שזה לא המצב הראשוני. אז השאלה, מה קרה? לא, לא, קודם כל מה קרה? למה זה אחרי זה? קודם כל מה קרה?
הפכה לתוהו ובוהו.
מה קרה?
אז מה היה קודם?
מה קרה? מה מסתתר מאחורי הדבר הזה? כי אנחנו יודעים מה זה תוהו?
לא.
לא, בוהו אנחנו יודעים?
כן.
כן? מה?
איפה מבוהו?
לא, מי אומר?
מי אומר?
לא יודע. זאת אומרת, יש כאן המון מילים שאנחנו לא יודעים על מה מדובר, כן? אנחנו...
האם אפשר לקשר את מה שהוא מנסה להסביר פה למה שקורה בדיוק ב... אני שם מלא השערה בנושא של שבירת הכלים?
אגב, נגיע לכל הדברים האלה.
אבל יש קשר בין הדברים?
זה, זה, זה כל... בין, בין שני הפסוקים האלה כל תורת הארי. בין כל שני פסוקים האלה זה תורת הארי. הוא בא להסביר את הסתירה בין שני הפסוקים האלה. קודם כל צריך להבין, אנחנו כל כך רגילים לקרוא את הפסוקים האלה עד שאיננו שמים לב, כי התורה באה לומר לנו באופן הפשוט ביותר שתוצאת מעשה הבריאה היא התוהו ובוהו והופעת החושך. נו, איפה העולם המושלם של הפילוסופים?
לא קיים לפי התורה.
לא קיים. התוצאה זה הופעת התוהו ובוהו והחושך. ואתם מדברים על עולם מושלם. ותקראו מה שכתוב. תקראו מה שכתוב. אבל מי יכול לקרוא את זה ככה? העברי. כי הוא לא מפחד מהדבר הזה. לעומת היווני, שכן מאוד מאוד מפחד מהדבר הזה. זה לא רק היווני גם כן. למה? כי מבחינתו, ההתחלה זה הפסוק השני. אין פסוק שקודם לפסוק השני. בפירמידה של האלים, של יוון,
הכאוס
הוא הבוס הגדול. הכאוס זה התוהו ובוהו, ככה רגילים להגיד.
למה אפשר לומר שגם מתואר בצורה אנושית השלבים ביצירת הארץ והשמיים?
כן. כלומר... מה, אסטרופיזיקה?
אני לא אוהב את המילים האלו. אני בא ואומר, שיש לך יצירה, כמו שאתה הולך לקחת, יוצר משהו, אתה לוקח חומרי גלם.
כן, לא, זה מה שאני אומר, שיעור באסטרופיזיקה.
יכול להיות.
כן, כן, תסביר לי.
השלב ראשון היה...
תסביר לי מבחינת האסטרופיזיקה איך זה עובד.
אתה תסביר.
לא, אני שואל. אני שואל.
אני לא יודע, אני בא ואומר... אני צריך להסתכל על תמונה הסופית.
לא, אבל אם ההסבר שאתה... אם אתה אומר שזה איזשהו הסבר...
הקדוש ברוך הוא לקח חומרי גלם.
אבל אם ההסבר הוא כזה...
ויקח אפר...
כן.
ויפח בעצמו... בנה את האדם.
מאיפה?
ויפח בעצמו...
נו, ו...
ויפח בעצמו... נו. וזה...
כן.
הוא מביא לאדם, נכון?
כן, כן.
לא, אתה לא... אתה מסתכל על האדם...
כן.
היצירה... בסוף שלה. אבל השלבים שלה היו כל מיני שלבים, שאתה... לא מבין איך זה נעשה, הוא לקח עצם מעצמותיו ובנה מזה משהו, אוקיי? כן. אתה לא לוקח את המצב הזה, מה היה בשלב של העצם, ואחר כך הוא הפך את העצם הזה לגולגולת ורגליים וכל הדברים האלו. למה אתה לא יכול להגיד כאן לארץ הייתה תוהו ובוהו?
כי אתה רוצה להפוך את התורה לספר של מדע.
לא יודע, אני שואל.
לא, אני אומר, מה שאתה בא ואומר, בוא נהפוך את התורה לספר של מדע. אז בוא נשים...
למה אתה לא אומר אותו הדבר
אותו דבר, אותו דבר. שהקדוש
ברוך הוא ברא את האדם.
אותו דבר, אותו דבר. אתה רוצה להפוך את התורה לספר של ביולוגיה?
שם אתה בא ואומר, שם אנחנו באים ואומרים, טוב, זה חלק מהיצירה, הנה הוא לקח ועשה את
דבו
שלו, עשה את האדם ואת חווה.
מי אמר את זה?
אז מה כתוב?
לא יודע. אני עוד לא הגעתי לשם, אני בקושי בין הפסוק הראשון והשני. אבל אני אומר, אם אתה בא ואומר, זה ספר מדע, אז... קח את הספר תורה, תזרוק אותו לפח של ההיסטוריה. זה מה, זה מתחרה לספר הפיזיקה של אריסטו?
לא, אני
אומר, מבחינת התפיסה, מי שבא וטוען, כן? שאם אתה מבין מה שכתוב שם, אתה יודע אסטרופיזיקה, סליחה, קח את הספר תורה, זרוק אותו לפח של ההיסטוריה.
לאן נוצר העולם?
ו?
אלה שלא מאמין.
למה? זה התקדמות.
למה? למה? מה זה קשור?
אנחנו מאמינים שזה...
שנייה. אלה שאתה מצטט אותם, כן? משתמשים במילה נברא?
פיצוץ.
לא, אני שואל. אמרת
נוצר.
נוצר. מה זה אומר נוצר אצלם? מנעין לך? מנעין לך? תסביר לי מה קרה, מה קרה לפני הזמן שהוא 10 בחזקת מינוס 43 שניות. תסביר לי מה קרה לפני זה. עד הזמן הזה אני מסוגל להסביר לך. 10 בחזקת מינוס 43, אני מסוגל להסביר לך לפי הנתונים של היום בדיוק מה קרה. מה קרה לפני זה? זה לא זמן אפס. זה 10 בחזקת מינוס 43. אז מה קרה? עצמך מה אתה ממשיך את הקו? אתה בא בתור אדם מאמין שמשך את הקו מ-10 בחזקת מינוס 43 לזמן 0, ואתה אומר היה זמן 0. ואני אומר לך בתור איש מאמין, אסור לך לעשות דבר כזה. זה לא מדע, זה פסודו מדע. אף אחד לא מסוגל היום, אף אחד לא מסוגל היום.
אני לא מאמין שזה מפיצוץ, הבורא ברא אותו. אבל יש שאומרים שזה פיצוץ.
לא, עזוב פיצוץ, אני לא יודע גם על איזה פיצוץ אתה מדבר. בסדר? אני בא ואומר לך, אני כמדען מסוגל היום לתאר לך. אם אתה רוצה, אני מוכן שבוע הבא לתאר לך את זה, בלי שום בעיה. עד זמן של 10 בחזקת מינוס 43 שניות.
אם אתה תהיה במציאות של 10 בחזקת מינוס 42 וזה מול עיניך,
כן.
אתה תוכל לדבר מה יהיה 10 מינוס
לא.
44
לא, לא.
זה קרוב אליך.
לא.
אתה מסתכל
לא
עכשיו
זה...
למינוס 43 לא, שזה נכון. אינסופי לגביך.
זה לא נכון.
זה
לא...
באינסוף אתה תראה עוד עולם נוסף.
ממש לא.
למה?
כי בנקודת 10 מינוס 43 נגמרים חוקי הפיזיקה הידועים לנו.
הידועים? אתה לא היית במציאות הזאת.
אני, סליחה, בתוך לא מדען, בתוך מדען אני לא יכול לדבר על משהו שאין לי...
ולכן אני בא ואומר שלו תהיה...
לא, אין לא דבר תהיה. כזה, אין דבר כזה.
זה נכון, זה לא תפעה שלו.
זה לא מדע יותר, זה לא מדע, תבינו את זה.
תראה, אני יכול להגיד לך, אנשים שמסתכלים באסטרולוגיה, בכוכבים, ואומרים, יש להם מה שהם רואים, זהו, היום מגלים שם עולמות חדשים.
אז זהו.
הגיעו לעולם מסוים.
מה זה אסטרולוגיה?
והגיעו עם חלליות למרחק של 100 שנות אור.
אז זה בדיוק שאני אעשה את התורה.
קודם כל לא הגיעו. קודם כל לא הגיעו. ואסטרולוגיה אין לזה שום קשר עם מדע. אני מדבר על אסטרופיזיקה, זה משהו אחר. כן?
זה כמו שתגיד שכתר מלכות, שכתב אותו אבן גבירול, יש לו משהו בינינו לבין המדע של היום.
אני צריך להיות כאן, להגיד דברים מדויקים. המדע נגמר בזמן שנקרא 0.43. אין מדע מעבר לזה. ולכן כל מי שבא ואומר, אני מושך את הקו הזה, ואומר משהו, הוא מתחזה למדען. יש ב-10 בחזקת מינוס 43 מבחינה מתמטית נקודה סינגולרית. אין מעבר לו כלום.
כי למה?
אין מעבר לו כלום.
מה זאת אומרת?
אין מעבר לו... לא, אז אין מעבר לו כלום. בסדר? אין. וצריך להבין את זה. אז כל מי שבא ואומר שתורת המפץ הגדול זו ההכחה לבריאת העולם, זו פרסה. זה שיש כיוון מסוים שאולי מישהו ירצה לבוא ולהגיד, או רואים משהו, איזשהו נקודת התחלה, שלא אפס, כן? והתפתחות מזה, ולכן יש מושג של קוסמוס דינמי, מסכים איתו. זה אחד מהמהפכות של המדע של המאה ה-20. שלפני זה, כולל איינשטיין, חשב שהקוסמוס הוא סטטי. אבל ב-1923,
20 או 21, בא מדען בשם הובס, סליחה, והתחיל לתאר את הדברים בצורה דינמית על סמך תצפית. זה החוק של האבל, וזה נשאר כנקודה לוויכוח במשך 50 שנה עד שנות ה-60, שגילו אז את הקרינה של ה-3K בכל היקום. אף אחד מעבר לזה לא טוען שום דבר לגבי בריאה, יצירה או לא יודע מה. יודעים לגלגל את הסרט אחורה מהמצב שלנו היום עד 10 בחזקת מינוס 43 ותו לא. ואז בחינה מתמטית מגיעים לנקודה סינגולרית ואומרים זהו, עד כאן המדע. עד כאן המדע, בלי התוספת של היום. מעבר לזה אתה יכול להראות כל השערה שאתה רוצה, לא בתוך מדע. אז אחד יבוא ויגיד, טוב, אז אני ממשיך את הקו. והשני יבוא ויגיד, למה? זה מצטמצם, 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 עד לנקודה של מבחינת הנפח, גם כן 10 בחזקת מינוס משהו, קרוב לזה, כן? אבל לפני זה, זה היה בדיוק הפוך, וזה נצרי. מתפשט, מצטמצם, מתפשט, מצטמצם. לך תסתור את זה עכשיו. לך תסתור.
אם אני קושר את הדברים גם מה שהוא שאל, אז בעצם התורה באה להגיד שיש איזושהי תכלית מוסרית לבריאה.
ברור.
לא תיאור שהוא קוסמי או...
בוודאי, בוודאי שלא. טוב, נמשיך בשבוע הבא.
שכוח.